שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
מספר התוכנית שלנו 1209, והיום נדבר על הפילוג החברתי במדינת ישראל, או יותר נכון על הסכנות שמייצר לנו הפילוג החברתי. כולנו מכירים את הפילוג, ונרצה להתעמק רק במוטיב הסכנה שיש בו. תהיו איתנו בדרך לחיים חדשים, ניצה בואי תפתחי בבקשה.
כן, אנחנו הולכים לדבר על נושא מאוד כאוב. משהו שמדבר על ממש על הלב של החברה הישראלית. כשאנחנו מסתכלים עליה, אם אנחנו מסתכלים ברמת התקשורת, בשיח החברתי, אנחנו רואים שיש משבר מאוד עמוק, פילוג מאוד גדול, שסעים חברתיים מאוד מאוד חמורים, שיכול להיות שאפילו חמורים שידעה ישראל בתולדותיה, לפחות של העת החדשה. אנחנו רואים שיש שנאה ובאמת איזשהו שיח עם הרבה מאוד אלימות. אם מסתכלים על דוח השנאה, אז אנחנו רואים שם שבאמת הכל הפך להיות מאוד מאוד קיצוני. ויש ככה, יש כאלה שאומרים מה אתם מתרגשים. תמיד היה פילוג, זה לא דבר חדש, רק שהיום הוא נעשה יותר פתוח, יותר מדברים עליו, הוא נהיה יותר חשוף. ויש כאלה שאומרים לא, זה דווקא קרה רק בשנים האחרונות. אז אנחנו נרצה להבין קודם כל באמת, בוא ננסה להבין קודם כל את הפילוג הזה. למה הוא נראה שהוא מקצין? האם זה טוב לנו? האם זה רע לנו?
בכל חברה יש פילוג, בכל עם יש פילוגים למיניהם. אבל בעם ישראל זה קיים בצורה הרבה יותר עוצמתית. וזה מפני שאנחנו, כמו שכתוב, עם קשי עורף. במה זה קשי עורף? בזה שיש לנו רצון לקבל מוגבר. הרצון הזה הוא לא כמו שבכל אומה אחרת, אנחנו רואים את זה וכולם יודעים ומסכימים לזה. ולכן כל אחד ואחד הוא כביכול בעל עוצמה. ומרגיש את עצמו שמוכן לעמוד נגיד כולם, ולא אכפת לי ראש ממשלה, אני יכול גם לא להגיד מה שאני חושב.
כן.
וזה לא כמו שבימים האחרים, שכל אחד ובכל זאת מכיר את המקום שלו, דרגה שלו, שהוא כלפיו, אני אדבר, וזה אני מפחד, וזה אני כך. כאן אף אחד לא עושה חשבון עם אף אחד.
כן.
וזה הטבע של האומה הישראלית וישראלי, גם בכלל יהודי, שפעם שהיינו יותר דתיים, אז דת היה יותר קושר אותנו, יותר מרגיע, מרסן, היינו יותר פוחדים מהעונש, יותר נמשכים לשכר, להיות אנשים יפים, מבחוץ לפחות, ודאי שבפנים זה כבר בעיה אחרת. וכשמתרחקים מהדעת, וזה קורה בכל המגזרים,
כן.
אפילו שהחרדים ביותר, הם נעשים פחות ופחות, זה נקרא ירידת הדורות, שאנחנו פחות ופחות מאמינים בצורה פשוטה, עממית, בכל מיני כוחות הטבע העליונים שיכולים להניש אותנו וכן הלאה. אלה לא עושים חשבון עם זה. ולכן אנחנו באמת קשי עורף יותר ויותר מדור לדור, ולא עושים חשבון עם אף אחד. אצלנו כל אחד יכול לצעוק על ראש ממשלה, ולא מרגיש שהוא פחות ממנו, אלא ההפך, כל אחד חכם ממנו, לא חשוב איזה ראש ממשלה.
למה זה קורה דרך אגב באמת? שבאמת אין שום ממלכתיות, שום...
אין, ולא יכול להיות.
למה?
לא יכול להיות דבר כזה, כי אנחנו עם חופשי.
עם חופשי.
עם חופשי.
שהמשמעות שלו שמה?
שכל אחד הוא נולד חופשי מאחרים, שווה לאחרים. אנחנו התחברנו פעם סביב אברהם, שקרא לנו מי להשם אליי, מה זאת אומרת מי להשם, מי רוצה להגיע לדרגת השוויון, אהבה, אהבת אחים, חופש מכל ההגבלות של כדור הארץ הזה, העולם הזה, שיבוא אליי. ואברהם חיבר את העם בצורה כזאת. וכשחיבר, הוא לימד אותם, שבאמת כולנו חופשים מכל דבר ודבר. כל אחד צריך להיות רק בונה את עצמו בצורה יפה, טובה כלפי האחרים. אבל אף אחד לא פחות מאחרים, ואף אחד לא רשאי להגיד לאחר מה לעשות, אלא רק לתת דוגמה טובה אחד לשני. דברים נפלאים, אם הם מתקיימים, אבל אם אנחנו לא יכולים לקיים אותם, אז אנחנו נמצאים כפרא אדם, שאותה השיטה שהיא צריכה לקשור ביניהם אנשים שווים, ללא שום הגבלות, אין גדול ואין קטן, כן? ואין גם כן שום, הייתי אומר, דוגמאות מההיסטוריה, שהוא היה מלך והוא פחות מזה איזה גנרל, והוא איזה פועל, והוא עבד, והוא אדון, והוא עשיר, אין שום הבדל כזה בעם ישראל, לא קיים. ולא שלא קיים עכשיו, זה לא קיים בדם, זה לא קיים בתוך האדם. אני יודע על עצמי ובדקתי את עצמי, אני עבדתי, הייתי קשור ודיברתי עם נשיאים ועם אנשים גדולים מאוד, מיליארדרים כאלה שיכולים לקנות חצי העולם, ועם המדענים הגדולים. אם הייתה לי איזה מין הרגשת הכבוד, זה כלפי מדען יכול להיות. כי הוא באמת במשהו יודע, וגם כן לא, מפני שאני מתעסק בקבלה, והוא מתעסק בבורסקי. זה בעיניי, כן, אבל בכל זאת, כן. אבל אין, פשוט זה לא נמצא, באף יהודי לא נמצא איזה יחס, כבוד, רספקט כלפי אדם אחר שבעולם. מי הוא? מה הוא? זאת אומרת, בפנים זה לא קיים. כן. מצד אחד, מצד שני, שהייתי ברוסיה, הייתי בדרום אמריקה, גם שם וגם כאן, גם בדרום אמריקה וגם ברוסיה, הרגשתי שאנשים הם מבפנים כבר מתייחסים לכל חברה בצורה מדורגת.
כן.
לזה יותר וזה פחות. זה אני מפחד, זה לא פחות מפחד. זה אני מכבד, זה אני פחות מכבד. וכך יש בכל אחד ואחד איזה סולם. איך הוא מתייחס לכל אחד ואחד. אצל יהודים אין. אין. פשוט יהודי רק מסתכל על השני, מי הוא? איך אני ארמה אותו? וזהו. זה משהו מאוד, מאוד מעניין. ושוב, זה נובע מתוך זה שעל ידי אברהם אבינו, התחברנו בינינו להיות כולם שווים, וביחס יפה אחד לשני, באהבה, אהבת אחים. ובאחים אז כולם פתוחים, כולם לא עושים שום חשבון, והכל זה יפה וטוב, ואני אני חופשי בכל מקום, בכל מקום אני מתנהג כמו בחדר שינה שלי. ככה זה. אבל כשאנחנו נפלנו מדרגה רוחנית של אהבת אחים, והגענו להפך, לשנאת חינם, אז לזה שאנחנו כולנו מרגישים את כולנו ככה שווים, אנחנו הגענו למצב שאנחנו בכולם מזלזלים. במקום אהבה, במקום חיבור, זלזול ותחייה וריחוק, זה מה שאנחנו רואים. ועוד יותר גרוע, שבאומות העולם עכשיו, ובמשך כל הדורות, יש סובורדינציה, זאת אומרת, סולם, המדרגות, פירמידה, איפה למעלה, למטה, כל מיני נמצאים אנשים, שכבות בתוך כל מדינה ומדינה, הוא היה גרף, פר, אדון, משהו, כן. זה. אצלנו אין דבר כזה.
אין היררכיה.
הייתה היררכיה במשך הרבה שנים של חכם ואדם רגיל. אז היו מתייחסים, אבל זה לא גם כן חובה, אלא היו מתייחסים לחכם שהוא תלמיד חכם. אבל זה כבר נעלם. בזמננו זה כבר לא קיים, ולכן כולם מזלזלים מכולם. ועוד יותר גרוע, שאם בכל המדינות יש בתוך האדם איזה כבוד או עירת כבוד כלפי מי שנמצא בהיררכיה של המדינה, בממשלה, בכל מיני משרות הממשלה, במשהו, אפילו במשטרה, לא חשוב במשהו, כן? אצלנו גם זה לא קיים.
זה נכון.
גם זה לא קיים. וגם כן אלו שנמצאים בפסגה, בניהול העם, הם נותנים דוגמה עוד יותר גרועה מכל האחרים, שאיך שהם מתקוטטים, ואיך שהם, איך שהם מתנהגים ביניהם, העם שמסתכל עליהם, הוא רואה התנהגות כזאת ש... אם הם כך עושים, אז מה אני אתייחס לשכן שלי בצורה אחרת? ואז יוצא שאנחנו מראש כבר נעשים פגומים.
אז נראה, אני רוצה רגע לסכם את מה שהבנתי עד כה. מה שמיוחד בעם ישראל זו התחושה שיש לכל אדם שהוא שווה לאחרים, שאף אחד לא נמצא מעל האחרים. מצד אחד זה נותן לכל אחד חופש להתפתח ולצמוח ולהיות הכי גדול בעצמו, מצד שני זה יכול להביא אותנו למצב של זלזול, שכל אחד מזלזל בכל האחרים ולא חשוב מי הם ובאיזה תפקיד הם נושאים. איך הסיטואציה הזו שהיא בעצם, שיש לה כמו חרב פיפיות, שני צדדים, כי מצד אחד היא נשמעת קסומה וחיובית שכולם שווים, מצד שני בשימוש השלילי שלה היא מביאה את זה שכל אחד מזלזל באחרים, איך היא יוצרת או לא בדיוק, לא הבנתי בדיוק איך היא קשורה לפילוג שאנחנו רואים היום? התחושה הזאת היא שאני מזלזל בכולם, איך היא מביאה אותנו לפילוג בחברה הישראלית?
בצורה ישירה.
איך?
אין כאן איזה סיבוב מיוחד שיוצא. אם אנחנו כולנו מזלזלים בכולם, אז כל אחד הוא כאילו ראש ממשלה, כל אחד הוא כאילו ראש המפלגה, הוא מבין יותר טוב מכולם מה צריך לעשות. לכן אתה רואה כמה יש לנו מפלגות, כמה יש לנו דעות.
זאת אומרת, הרגשה הזו שתבועה בישראלי, ביהודי, איזושהי הרגשה שאף אחד לא יכול עכשיו להגיד לו מה לעשות, אלא אם כן הוא נותן דוגמה חיובית מעצמו, אז הוא מוכן לכבד אותה. אבל אם הוא לא זוכה לאיזושהי דוגמה חיובית, הוא לא מעריך, הוא מזלזל. עכשיו, התהליך הזה הוא בעצם גורם לחברה יותר ויותר להתפצל ויותר ויותר להתפלג.
כן.
כן, כי באיזשהו מובן, אם אני מבינה נכון, היררכיה יש לה יתרונות וחסרונות, היא אבל באיזשהו אופן מחזיקה את החברה, היא אורזת אותה באיזשהו אופן. היררכיה
כאן זה היררכיה שלילית.
ההיררכיה פה היא שלילית, מה זאת אומרת?
כן, כי בהיררכיה הנכונה, כמה שאנחנו מתאפסים על הפירמידה,
כן.
אז אנשים יותר מיוחדים.
כן.
כמו באוניברסיטאות, במדע זה,
כן,
במיוחד
כן.
זה ברור. כן? מה שאם כן כאן, מי שמתאפס בסולם,
כן.
של השליטה,
כן.
אז הוא יותר גרוע.
נכון, הוא זוכה לזלזול.
מי הכי גרוע?
כן.
מי שהרג בדרך את כולם, ועומד על הפסגה, ואף אחד לא יכול להתקרב עליו, כי הוא יודע איך להרוג כל אחד שמתקרב.
וואו, זה ניתוח מאלף, באמת, באמת ניתוח.
זה ידוע.
לא, אבל הניתוח עצמו הוא מעניין, כי זה באמת לא משהו שרואים אותו. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, הרבה פעמים אם אני אסתכל ברשת, או אני אקרא כל מיני מאמרים, או כל מיני מחקרים, למה יש פילוג בישראל, ייתנו לך כל כך הרבה סיבות, כמו למשל, שהיום הרשתות החברתיות, הם נותנות מקום לשיח כזה, כל אחד מאחורי המקלדת יכול לעשות. אתה פה פתחת משהו שהוא אחר לגמרי, זאת אומרת, שהוא ממש מביא את המניע הפנימי המרכזי שבגללו הישראלי לא יכול לסבול, ממש מזלזל בדעה של מישהו אחר.
כן. ולכן
כן, ולכן
אנחנו מדינה מאוד מיוחדת. ואי אפשר לקבל כאן ולאמץ כאן חוקי היסוד של מדינות אחרות.
כן. כי זה פשוט לא יעבוד אצלנו. כן.
מהנקודה הזאת אני רוצה, אחרי שניתחנו את הגורם לפילוג, אני רוצה עכשיו להתחיל להתבונן קדימה. אז יש לנו פילוג, ועכשיו הבנו מה המנוע הפנימי שמחולל אותו. עכשיו אני קצת רוצה להתבונן בסכנות שיש בפילוג. איזו סכנה אתה רואה בפילוג בחברה הישראלית? זאת אומרת, יש לנו, אנחנו מכירים בישראל סכנות ביטחוניות של אויבים מבחוץ, אנחנו מכירים סכנות כלכליות של יוקר מחיה ומשברים פיננסיים וכלכליים שיכולים להיות בעולם ולהשפיע גם עלינו כאן, ואני יכול למנות עוד כמה וכמה סכנות. עכשיו אני רוצה שנניח את כל הסכנות האלה בצד ונתבונן רק על סכנה אחת בזכוכית מגדלת, הפילוג. האם בעיניך הוא מהווה סכנה קיומית לישראל, ואם כן, למה?
כי עם ישראל לא יכול להיות קיים, אלא אם כן הוא נמצא בחיבור. או לפחות בנטייה לחיבור, בתוכנית לבצע את החיבור בעתיד. כי אחרת זה לא עם ישראל. עם ישראל זה אותם 70 אומות העולם שהיו קיימים בבבל העתיקה לפני 3,500 שנה, ושאברהם נתן כרוז שיבוא אליו מכל ה-70 האומות האלה שהיו בבבל, שיבוא אליו מי שרוצה להיות מחובר עם אחרים ולבנות קבוצה מיוחדת שבה הם הרגישו עד כמה שטוב לחיות באיש את רעהו יעזור ובאהבת אחים ואהבת לרעך כמוך. באו, הרבה אנשים באו, והוא חיבר אותם ואמר, אנחנו נקראים מכאן ועכשיו ישראל, ישר כל, שאנחנו כולנו מכוונים לכוח השפעה ולכוח אהבה. זה נקרא אל, זה כוח העליון בטבע. יש בטבע שני כוחות, כוח הפירוט וכוח החיבור, אין רע ואין טוב, אלה יש שתי כוחות האלה. אנחנו רוצים לשייך את עצמנו לכוח החיבור. זהו, אז בוא אנחנו נעבוד על זה. וכך הוא קרא לעם, לאותם אנשים שבאו אליו מכל העמים של בבל, וחיבר מהם אומה חדשה. זה לא אומה, כולם שונים, כולם זה, אבל התחברו לפי הכלל הזה, ואהבת לרעך כמוך.
זאת אומרת, בשורשים שלנו יש חיבור בין אנשים שונים שהופך את כולם לשווים ומייצר את החברה המיוחדת שנקראת החברה הישראלית.
כן.
היום,
זאת אומרת, אנחנו כולנו שונים.
שונים אנחנו מכירים גם היום, וזאת בדיוק השאלה שלי. גם היום אני יכול לראות שונות מאוד מאוד גדולה, כמו שאמרת, כל אחד הוא עולם ומלואו בפני עצמו, אבל מזלזל בכל האחרים. השאלה שלי זה, אם בשורשים שלנו אנחנו שונים, שיש ביניהם חיבור חיובי, ובמציאות של ימינו אנחנו שונים, שיש ביניהם פילוג הולך וגובר, האם הוא מאיים על הקיום של מדינת ישראל, של החברה הישראלית של ימינו? האם זו סכנה קיומית?
בעצם מדינה לא יכולה, מדינת ישראל, לעומת מדינות האחרות,
כן.
לא יכולה להיות קיימת, מסגשגת, אם היא לא נמצאת בחיבור בין כל בני האומה.
אז איך אתה מסביר את זה שהיום מדינת ישראל גם קיימת וגם מסגשגת, אבל אין חיבור, יש פילוג?
נתנו לנו ערכה.
מה זאת אומרת?
ככה שאנחנו יכולים עדיין להתקיים, כדי שאנחנו נתקשר, בכל זאת אנחנו באנו מארצות גולה, ויש כאן קיבוץ גלויות, ואנחנו צריכים להקים כאן משהו כדי לראות איך זה נקרא יחד לעשות משהו,
כן.
לקיים, והתוכנית העליונה שבטבע מסדרת אותנו כדי שאנחנו נתקבץ למקום אחד, כדי שאנחנו נתחיל להכיר איך זה להיות יחד, נתחיל להכיר עד כמה שאפשר או אי אפשר לחיות יחד, שאנחנו נגלה את שיטת החיבור שלנו, שרק לפי השיטה הזאת אנחנו יכולים להיות מחוברים ולקיים את המדינה, אחרת לא. זה תהליך שצריכים אותם המקובלים, אנחנו שמבינים את התהליך, צריכים להסביר לכל עם ישראל.
אם העם הזה לא ילמד להתחבר למרות כל השוני וכל הפילוג, האם אתה צופה שלמשל המדינה יכולה להגיע למצב שהיא מתחלקת לתת מדינות?
לא.
למה?
אנחנו נזרק בחזרה לכל הכיוונים.
מה זאת אומרת נזרק לכל הכיוונים?
נצא לגלות.
נאבד את הזכות על המדינה שלנו?
בטח, גם כך אין לנו זכות. אין לנו שום זכות על המדינה הזאת. יש לנו ממש מלמעלה איזה הפתעה, כן, כזאת מיוחדת, שאם אתם משתדלים כאן להתקיים יחד, לא בצורת אנטלנה ולא בצורת הבחירות האלה או משהו אחר, אלא בצורה שאתם משתדלים כמה שאתם יכולים להתקרב זה לזה, איפה שאתם מרגישים שלא מסוגלים, אתם כאילו מתפללים, אין למי להתפלל, אתם חילונים, אתם לא יודעים גם כן, גם דתיים וגם חילונים, לא יודעים איך להתפלל, אבל מבקשים מהטבע ש... לגלות כוח החיבור, אין? אז אתם תוכלו להתקשר ולהתחבר ביניכם, ואז לבנות גם חברה יהודית, יהודית ממילה איכות, חיבור, אין? וגם מדינת ישראל, ישר קל, שזה ישר מכוונת לכוח השפעה ואהבה. אחרת אתם לא יהודים ולא עם ישראל. ו...
ואז מה? ואם אנחנו לא? ואם אנחנו
אז,
לא?
אז לכו ותאבדו את עצמכם בכל העמים. אתם לא יכולים להיות יחד. בשביל מה אתם יחד? אם אתם שונאים זה את זה.
יש כאלה שבאמת מחליטים לעזוב את המדינה. אבל יש כאלה שנשארים כאן, והמדינה בינתיים פורחת ומשגשגת. אני רוצה להבין, לפי תפיסת העולם שלך, הדבר שמאיים היום על מדינת ישראל, הוא האויבים מבחוץ, או האויב הפנימי של הפילוג? ואם תגיד לי שהתשובה היא שהפילוג הפנימי הוא זה שמאיים על קיומה של מדינת ישראל יותר מהכל, אני רוצה שתתאר לי לאיזה סרט רע זה יכול להגיע, חס ושלום.
זה בטוח שרק אנחנו הכי שונאים והכי אויבים לעצמנו.
וזה מסוכן לנו?
מסוכן מאוד.
אבל היינו שונאים ואויבים תמיד, למה היום זה מסוכן? הנה, 70 ומשהו שנה, אנחנו מתקיימים יופי.
זה לא נקרא להתקיים. אנחנו כל הזמן במלחמות, אנחנו כל הזמן באיומים, אנחנו כל הזמן קיימים, מפני שיש לנו הבטחה, שעכשיו נותנים לנו ערכה, לחבר את עצמנו לעם אחד, ואת כולנו למדינה אחת.
וערכת הזמן הזו היא עומדת להסתיים?
תראה, לא כל כך חושב שאנחנו לא מצליחים. אנחנו כבר עברנו דרך שהפסקנו לזלזל ספרדים, אשכנזים, תימנים, גם אפילו עדות האלו מאפריקה למיניהם. אנחנו זה כבר ירד.
היום יש דברים חדשים, יש ימין שמאל, יש חרדים רוסים, יש תל אביב מתנחלים.
גם לזה צריכים זמן. גם לזה צריכים זמן. זה הכל, זה תקופה היסטורית קצרה. אבל לאט לאט זה עובר. אנחנו רואים, גם רוסים מתפזרים לכל מיני מפלגות ומכל מיני פינות, וכולם ככה. אז לא, אני לא רואה. אני רואה שיש קשר, ולאט לאט הדיפוזיה הזאת, ההתכנסות ההדדית בין כל החלקי האומה, היא פועלת, היא עובדת. אתה לא יכול... אני בקושי מתאר את עצמי, אפילו שאני כבר לא רוסי כל כך, חי עם איזשהו אישה שהיא מגיעה עכשיו מאיזה... מזרח הרחוק, יהודיה כזאת, ומאודו, או ממשהו.
זה... ברור, הבדל לתרבות ומנטליות, ברור.
זה צריך לעבור איזה דורות, כמה דורות.
ברור.
וככה זה, נו. כן. אבל נגיד, בן שלי, אמנם שהוא נולד בישראל, והוא ישראלי, אחר כך התחתן עם
בחורה
צרפתית.
הילדים של היום הם לא יודעים אפילו להגדיר את עצמם, כי הם שמינית ככה, רבע ככה.
כן,
זה ברור.
אז כלפי זה גמרנו.
ברור, הזמן גמר את זה, זה לא אנחנו גמרנו את זה, זה הדורות שהתהלפו.
ודאי.
עם הפנים קדימה, אתה אני רואה לא מודאג מהפילוג שרואים היום. מה נותן לך אופטימיות?
אני מודאג מאוד מהפילוג. כי פילוג מה שהיה, הוא היה פילוג... מתוך זה שהיינו נזרקים לכל מיני כיוונים, mm-hmm. על בני כדור הארץ מלפני 2000 שנה. Mm-hmm. הפילוג מה שיש לנו,
okay.
זה פילוג אחר.
איזה?
אתה לא רואה? זה פילוג שנובע מהאגו שלנו, שפשוט אני לא יכול להתחבר איתך, עם איזה בחורה אני יכול להתחבר, בקשר גשמי, גופני, בימי. אבל להתחבר עם עוד אנשים, אני צריך לבטל את האגו שלי, כדי להיות מחובר איתם.
מה זה האגו שלך?
האגו שלי שאני הכי גבוה, ואין כמוני.
וזה מה שמפריע לנו להתחבר?
בטח, זה האגו.
זה מאיים עלינו בעיניך?
בטח, אנחנו לא יכולים להגיע להסכמות לשום דבר. יש לנו 40 מפלגות. כל אחד מוכן להקים מפלגה חדשה. תן כסף להקמת המפלגות, לא לשום דבר אחר, רק להקמת המפלגות. תראה כמה אנשים התעסקו בזה.
וזה בעיניך האיום הכי גדול על המדינה שלנו?
אנחנו לא מחפשים להתקרב זה לזה. אנחנו מחפשים איך לשלוט זה על זה. וזה דבר שלא בריא.
למה?
כי זה לא נותן לנו לבנות עם ומדינה. אתה אומר, אנחנו מסגשגים.
מסגשגים, עובדתית.
אנחנו מסגשגים בזה שאנחנו נמצאים בתחרות בינינו. לכן אנחנו מסגשגים. אבל חיבור הפנימי הוא לא נמצא, וזה היסוד של הטבע, של האומה שלנו, והיא לא נמצאת ממש.
זה מסוכן?
זה מסוכן, כי בסופו של דבר זה מה שצריך להחזיק אותנו. אנחנו מתקרבים עכשיו למשבר העולמי, גלובלי, טוטלי, בצורה כזאת שלא יהיה במה, נגיד ממחר, כמו עם הווירוס הזה, קורונה.
כן. כן.
אין לך במה לעסוק. אין, אף אחד לא יכול לקנות ולא צריך לקנות שום דבר, שום שטויות.
שיתוק, קיפאון.
כן, זהו, כל אחד רוצה שיהיה לו איזה חצי קילו לחם, קצת מים, מספיק. כי אין ברירה. נו, ומה כל היהודים היפים שלך, שיהודים שיכולים להצליח בכל דבר? אין במה להצליח, אין במה לעשות. אנחנו נחיה כמו אחרי מכת הרבה, נגיד, על פני כל הכדור
הארץ. מכת הרבה של מצרים.
לא, עכשיו גם שמעתי שיש מכת הרבה בסין גם.
כן.
המכה הבאה.
באפריקה זה כבר...
אחרי הקורונה.
זה כבר עבר.
זה כבר עבר.
אתה יודע מה זה עבר באפריקה?
תשמעו, אנחנו הגענו כבר לסוף התוכנית לפני 2-3 דקות. איך אנחנו מסכמים? מהי הסכנה שאתה רואה בפילוג החברתי בישראל? משפט אחרון לסיכום. מהי הסכנה?
סכנה שמדינה הזאת, לא עכשיו, אבל בעוד כמה שנים, אם אנחנו לא נשנה את זה, לא נטפל בזה, המדינה תתפורר. תתפורר פשוט. העם לא הרגיש שבשביל מה לנו להיות יחד. גם כך כל אחד רוצה לברוח. תן לי כל יהודי מזוודה עם כסף, הוא נוסע, לא רוצה להסתכל בחזרה על הבן גוריון.
הרב לייטמן, טוב, אז מה...
בנעימה האופטימית הזאת, אנחנו נמשיך.
אנחנו נמשיך, אנחנו נמשיך, תודה רבה, תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו, אנחנו נמשיך, חיים חדשים, לומדים להיות טוב, כל טוב, להתראות.